נפגשים היום, רבי ישראל, אנחנו נפגשים היום בתמוד שתלווה אותנו מכאן ולאורך כל התנ"ך כולו, כמעט אפשר לומר לאורך כל התנ"ך כולו, שזו דמותו של דוד המלך. הדמות הזאת תפציע לנגד עינינו בפרק בצורה מאוד מאוד מוזרה. מוזר הייתי לאחי זה דוד המלך, ואני מזכיר, שתי תקלות משמעותיות היו לשאול, על אחת למדנו בשבוע שעבר מלחמת עמלק, והקדוש ברוך הוא אומר לשמואל שמאוד מאוד אוהב את שאול, אומר לו, תשמע, העסק הזה לא יכול להמשיך. אנחנו צריכים ללכת ולמצוא מישהו אחר שיהיה מלך. וכאן נכנס לתמונה דוד המלך בצורה מאוד משונה, לפי מה שאנחנו תכף נראה את זה. אין לי ספק שהיועצות הפסיכולוגיות יכולות ללמד את הפרק הזה בצורה מאוד מיוחדת, מה זה מראה על מערכת היחסים בין דוד לבין האחים שלו, לבין ההורים שלו וכו' וכו'. בכל מקרה, זה מפגיש אותנו בפעם הראשונה עם דמותו של דוד שתלווה אותנו. אני מתחיל את פרק ט"ז בסייעת המשמעיה, ויאמר השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול? ראינו שבמקרא אל ועל זה בדרך כלל אותו דבר. עד מתי אתה מתאבל אל שאול? ואני מאסתיד ממלוך על ישראל.
אתה לא אמרת חברות אל ועל? תשובה אל השם, תשובה עד השם?
לא, לא, אתה עכשיו מכניס את הרב סולובייצ'יק ועל התשוב, וזה עוד מהלך. שאני מוכן לדון בו, זה לא קורה.
זה לא דבר
אחר. הרבה פעמים הרד"ק בספר שמואל אומר שאל ועל וכולי זה אותו דבר. מה שאתה אומר, עד השם ואל השם, זה בגלל שני פסוקים בפרשת ניצבים. הרב סולובייצ'יק ועל התשובה, יש לו בזה מערכה נפלאה.
אני הניחתי לרב
ציוני,
זה
במדינה כתובות חתם הגאולה,
אבל... ציוני?
מה זה שהוא ציוני? הרב ציוני לא אומר את זה. הרב ציוני לא אומר? איפה?
המדינה כתובות חתם הגאולה. מאמר
הבאים בנתיבות ישראל. בנתיבות ישראל. אני מכיר את המאמר, אני לא זוכר את זה משעה, על אל ועל עד, שם מדבר, אני צריך לזכור את זה. טוב, בכל מקרה, הרב סולובייצ'יק יש לו בזה מהלך בענייני תשובה, בעקבות פסוקים בפרשת ניצבים. אז ויאמר השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול, ואני מאסתיד ממלוך על ישראל, מלא קרנך שמן, ולך אשלחך אל ישי בית על לחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. סיימנו את הפרק הקודם בכאין מחלוקת. המחלוקת היא שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר את שאול את ממלכתו, על ממלכתו. ולעומת זה שמואל יש לו רספקט, יש לו יחס, יש לו אהבה, הוא מרגיש שהוא השקיע בעניין הזה את נשמתו, וממנו מאוד עצוב, מאוד מדוכא, מאוד מרגיש לא נעים ששאול הפסיד את המלוכה, לא שום אשם בזה, אבל גם כשאתה צריך להודיע למישהו דבר לא סימפטי, אני מתאר לעצמי שאף אחד מכם לא היה צריך אי פעם לפטר איזה עובד בחיים. זה קטע מאוד לא נעים, גם אם זה צודק וגם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, סיטואציה מאוד לא נעימה, אף אחד לא רוצה להיקלע אליה, וזה באיזשהו מקום, שמואל צריך לפטר את שאול, צריך לפטר אותו ממשרת מלך, בהחלט לא סימפטי ולא נעים. עכשיו, יש כאן איזושהי קריאה. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, צא מהסיטואציה שאתה נמצא בה. אל תחשוב לי כל הזמן על שאול. גמר, הסיפור הזה נגמר, צריך להתקדם הלאה. להתקדם הלאה פירושו של דבר, אם אין לנו מלך, אנחנו צריכים עכשיו לחפש מלך אחר. ומה אנחנו עושים? לוקחים את הילדים של שאול, לוקחים מישהו אחר, מביאים מישהו ממקום אחר. מה עושים? אז אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, ויאמר השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול? מספיק, זה לא רלוונטי. ואני מאסתים ממלוך על ישראל, וממילא צריך לעשות איזשהו עניין מאוד משמעותי. המלבי מאיר פה על הביטוי, עד מתי אתה מתאבל אל שאול, אומר המלבי דבר כזה, כי האבלות המתמיד, אדם אבל תמים, בעבור גודל הדבר המאבד עצמו. והלא אני מאסתים ממלוך על ישראל ואין בו חשיבות. עוד סיבה שאדם יכול להתאבל, כי אין משהו תמורתו. יש משהו תמורתו, לך נמצא מלך אחר, כן.
יכול להיות שבעצם שמואל עכשיו חשב שיחזור לפני זה, רק שהיה מסר מבקש ששמואל מהמלך, שמואל מאוד עצבני עליהם.
לא, יכול להיות ששמואל חשב שאם הוא יתאמץ ויתפלל ויגיד לקדוש ברוך הוא, תן לו עוד צ'אנס. יש לנו סיפור מאוד מאוד מפורסם על הרב נריה. הרב נריה היה לו תמיד, אני חושב שזה מוטי יוגב. אני ככה חושד, אבל אפשר לאמת את זה. הרב נריה, מה היה הסיפור שהיה מספר לכל רם שהיה מקבל אותו לעבודה בכפר המועד? והיה אומר לו, בוא, אני רוצה לספר לך סיפור חינוכי אחד שילווה אותך בכל העבודה החינוכית שלך. הוא אומר, היה לי תלמיד לפני שנים רבות. הרב נריה כבר נפטר לפני 20 שנה. אנחנו זכינו להכיר אותו כבר בשנות הגבורות שלו וכו' וכו'. והיה לי תלמיד שמאוד רציתי שילך לישיבה. לא, מוכשר, מתאים, יכול לגדול בתורה וכו' וכו'. לא יודע, לי יש בראש משום מה שזה מוטי יוגב, שהוא בוגר כפר הרא"ה. אולי אני טועה בפרט הזה. בסיפור אני לא טועה. והוא שיגע אותו. כמו שרב יכול לשגיע תלמיד. אם אני עומד פה לפניכם, אתם יודעים בדיוק על מה מדובר. אני לא צריך להכביר במילים על הדבר הזה. ושיגע אותו, ואספת הורים, ועוד פעם, ובטיול השנתי, אין הער. פשוט ימתן לו את הדעת ואת השכל. וזהו, יום אחד הרב נריה הגיע למסקנה שדי, הוא כבר ממאיס את עצמו לתלמיד, הוא לא יכול כבר לשגע אותו. אמר לו, אני רוצה שתלך לישיבה, תלך, תלך, תלך. הוא לא הולך, נגמר הסיפור. הבחור, מרוב שהוא נשבר, הוא ראה שזה באמת אכפת לרב נריה שהוא הולך לישיבה. אז הוא החליט על עצמו, אם עוד פעם אחת הרב נריה מדבר איתו, הוא עוזב את כל התוכניות שלו והולך לישיבה. והרב נריה לא דיבר איתו. הגיעו לשבת מחזור. הגיעו לשבת מחזור. אחרי מה שהיו בישיבות, בישיבות, אותו אחד, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע על מי מדובר, היה כבר בצבא וכו' וכו'. אז הרב נריה בתור בוגר בא לדבר איתו, ואז הוא סיפר לו את הסיפור הזה. והרב נריה אכל את עצמו. וכל פעם שהוא קיבל רם חדש לעבודה, זה היה הסיפור המכונן שהוא סיפר לו. בלשון הרב הדרי, שאומר את זה בשם הרב בר שאול, כשקין הרג את אבל, הוא דקר אותו בהרבה מקומות. כך מביא רש"י. למה? כי הוא לא ידע מאיפה הנשמה יוצאת. אז אומר הרב הדרי בשם הרב בר שאול, כמו שלא יודעים מאיפה היא יוצאת, גם לא יודעים מאיפה היא נכנסת. זאת אומרת, אתה צריך להכות בכל העניינים ובכל הדברים ובכל הסיפורים כולם. באיזשהו מקום, יכול להיות ששמואל אמר לעצמו, אני אפעיל לחץ. אני אתחנן לקדוש ברוך הוא, אני אגיד לו, תן לו עוד צ'אנס, אולי ננסה, מחר, מחרתיים, נראה, עד שנמצא מישהו אחר, אנחנו מכירים את זה.
משה
אמר תפילה אחת. משה, יש לנו הרבה דוגמאות. בקיצור, מלא קרנך שמן, מה זה קרנך?
אמרנו קרן ולא פח.
קרן
זה שם.
פח, קלקלת את כל דרשת חז"ל. קרן זה פח?
לא, קרן ולא פח.
או, יופי. איפה הגמרא הזאת? מסכת מגילה, מקור מספר אחד. ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי מהשם, רם הקרני בהשם. רם הקרני ולא רם הפקי. דוד ושלמה שנמשכו בקרן, נמשכה מלכותן. שאול ויהוא שנמשכו בפח, לא נמשכה מלכותן. קרן זה שופר. כל אחד יחשוב לעצמו לרגע על הצורה הפיזית של השופר. אם אתה שם פקק בפתח הצר שממנו תוקעים, אתה יכול לאחסן שם שמן ולהכין את זה ליד הקיר או ליד משהו, יש לך שופר גדול עוד יותר, וזה קרן. עכשיו, יש פה דיון הלכתי מאוד מעניין. האם זה שמן הפרסמון, האם זה שמן המשחה, מה עשו, יש פה מנחת חינוך, הרבה מה לדון. אנחנו במסגרת של פרק בשבוע, אני רק אומר, מי שרוצה להתבונן, יוכל להתבונן פה בהחלט בדברים מיוחדים. וזה כמובן, הגמרא, לפי דרשת הגמרא, כבר אומרים לנו, הולכת להיות פה מנוחה שונה מהמנוחה של שאול. שאול משכו אותו בפח, הלכו, קנו איזה דלי, איזה משהו כן, זה. הפח הזה, אתה בועט בו, אתה עושה לו משבע קרן, זה משהו מאוד יציב, זה משהו מאוד חזק, זה משהו שמשמד...
פח יש לו בסיס,
כן, אבל פח זה כלום, אתה עושה לו כבד שאתה גומר איתו. קרן, שופר, זה דבר חזק, דבר שהוא מאוד משמעותי.
הרב, למה השם אמר לו שכאילו, הוא כאילו רומז לו, כי ראיתי בבנה בידי מלך, שאגיד מיד, ראיתי דוד, למה כל הסיפור הזה?
פרק להם, בסדר, נתייחס לזה תכף. למה הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא לא מגלה לו? שואל המדיאל שאלה נהדרת, שאנחנו תכף נתייחס אליה. לא אתה שאלת, הוא שאלת. לא, אתה לוקח לעצמת הקרדיט בנו. אז אז ממילא, בית הלחמי, אומר רש"י, מה זה בית הלחמי, ביטוי, ביטוי מיוחד, אז אומר לנו רש"י בבית לחם. זאת אומרת, בית הלחמי, הכוונה היא תלך לבית לחם, זה כמובן מחבר אותם למגילת רות, דוד, צאצא של רות, מגילת רות, בית לחם יהודה וכו' וכו', כל הדברים קשורים לעניין הזה, וכמובן שאנחנו נכנסים פה לבעייתיות של הייחוס של דוד, האם הוא מרות המואביה, מה ואיך ולמה, לא רק דוד, כל המשפחה, והשאלה שעמדיאל שואל, אנחנו, אני מקווה שנגיע אליה בסיפור מוזר ביותר שמופיע בדף המקורות שלפנינו במקור מספר 6, ילקוט המחירי, אני מקווה שנגיע אליו. אם אתם לא מכירים את הסיפור הזה, זה מסתום ישיר בכם רושם אז ביותר. אני ממשיך הלאה. ויאמר שמואל, ושימו לב, איך אלך ושמע שאול והרגני. מכירים את הביטוי מורד במלכות? מה זאת אומרת? אתה הקדוש ברוך הוא אומר לי לבוא ולחפש עכשיו מלך אחר. אבל אתה הודעת לשאול שהוא מפסיק להיות מלך? לי אתה הודעת שהוא מפסיק להיות מלך. תודיע לו, תפנה אותו, תוציא אותו, שיוריד את בגדי המלך, שיעשה את הכל. אמר לו, אבל הטקס הזה התבצע בפועל, הורידו לו את הדרגות, לא קרה הדבר הזה. אז תראה מה קורה פה, ויאמר שמואל החלך ושמע שאול והרגני. ויאמר השם לגלעד בקר תיקח בידיך ואמרת לסבוח להשם באתי. אומרת לנו הגמרא, מסכת פסחים, תראו במקום מספר 2. חור שבין יהודי להרמי בודק עד מקום שידו מגעת. יש גדר בחצר, גם יהודי וגם גוי צריך לעשות בדיקת חמץ, וגלעד בניסן. אז מה עושים שם במקום הזה? אז אומרת הגמרא עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטלו בניבו. פליימו אמר, כל עצמו אינו בודק מפני הסכנה. מה, חור של גוי? אולי יש שם שדים, אולי יש שם רוחות? לא בודקים איזה סכנה, אסור להתעסק בזה. מהי סכנה, אומרת הגמרה? הנה, עם הסכנת כשפים, אם תגיד שמה, הוא עושה שם כישוף, כי השתמש, איך השתמש? אז איך הוא השתמש בזה כל השנה? אתם, כי השתמש, יממה, השתמש ביום, הוא נהומה, ולא מסיק הדעת, וממילא הוא לא נתן לדעתו כי זה הבא יום. אחר, עכשיו הוא הולך לעשות בדיקת חמץ, לילה, הוא שרגל, הוא מחזיק נר, הוא מסיק הדעת, ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם מזוקים, מה, אדם יהיה לו נזק בבדיקת חמץ? מה, פתאום יצא לו איזה שד מתחת העניין? איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, איך בשכיח איזה קשה לי? כל מה ש... אתה לא יכול לנסוע להילולה של רשב"י עם אוטו שלא בדקת לו את הבלמים. כי תגיד שלוחי מצווה, אינם מזוקים. אז אומרת הגמרא, איך בשכיח איזה קשה לי? במקום שיש איזה, זה שונה. שנאמר, ויאמר שמואל לכלך ושמע שאול והרגני. הוא פוחד שהוא יהיה מורד במלכות. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר השם עגלת בקר תיקח בידיך והלכת. אתה הולך בצורה טבעית, אתה הולך להביא איזה קורבן, לא ישאלו אותך שאלות מה ואיך ולמה וכמה, תלך, תצא לדרך, תעשה את הדבר, המיוחד הזה. זאת אומרת, שמואל חושש שצעד כזה אז עלול להתפרש בצורה לא טובה אצל העם, זה יכול לראות כל מיני שיקולים פרטיים, ואנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא עושה לו ומטפל בדבר הזה ובעניין הזה. יש בשער הביטחון של רבינו בחיי בחובת הלבבות הערה מאוד מעניינת בעניין הזה, וזה קשור להרבה דברים בחיים. ביטחון והשתדלות זה נושא, אני לא יודע באיזה מסגרת, אבל הייתי שמח שהיינו לומדים את זה פעם, כי זה מלווה את האדם כל ימי חייו. כל ימי חייו של האדם הוא מלווה במתח הזה בין ביטחון והשם מצד אחד לבין השתדלות מצד שני. איך מתנהלים במתח הזה? יש לי ביטחון באשר, אדם הולך לקנות דירה, יש לך כסף או אין לך כסף? לא, אני קונה דירה, יהיה בסדר. אחרי זה, אתה מסתובב בכל השתיק לך ועושה שנור, כי אין לך כסף. אז השתדלו, אז מה אני עושה כנגד הדבר הזה? אומר רבינו בחיים, וכן אינו רשאי, במקום מספר 3, וכן אינו רשאי להמציא עצמו לסכנות מתוך ביטחון, על גזירת השם יתעלה וישתה את הרעלים, ויסכן את עצמו בהתגרות בעריות וחיות טרף ללא צורך. הוא ישליט עצמו על הים או לאש וכל הדומה לכך, ממה שאין ביטחון לאדם, שלא יובד בו ויסכן את נפשו, וכבר הזהירה לו כתוב על כך ואמרו, לא תנסו את השם אלוקיכם וכו'. ולפיכך אתה מוצא, שמואל הנביא עליו השלום, אומר לה, השם התעלה, איך אלך ושמע שאול והרגני, ולא נחשב לו זה, כמו ששאל פה אחד החברים, מה, הוא פוחד משאול והוא לא פוחד מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת. ולא נחשב לו זה למגרד ביטחונו על השם, אלא באה לו התשובה מאת השם במה שמורה שמחשבתו זו רצויה. ופיכך אמר לו, נדבקרתי כך בידיך ואמרת לסדוח להשם באתי. הוא שאל אותה רשם, ואילו היה בכך מגרד בביטחונו, היה משיבו כך, אני אמית ואחיות. הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, אני אמרתי לך לעשות, מה אתה שואל שאלות? אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, את בלת בגר תיקח בידיך, כדי שבאמת חלילה לא תהיה שם סכנה, לא יקרה שם
משהו. מה שמואל היה שואל את זה?
מה?
מה שמואל היה שואל את זה?
הוא זה הניסון לשמואל.
הוא היה שומע לו, אבל אתה לומד מפה את דלקי ההגעה המילים, שאדם צריך לפעול בשכל ישר, הוא לא צריך לפעול סתם. וכל הדומה לכך, כמו שאמר למשה, כאשר אמר לפניו, כי חבטר כבד השון אנוכי, מסרבל האדם וכו' וכו', אז ממילא, ואף על פי, הנה, הרי אולי תשובה למה ששאלת, שהתעסקותו בכך בציווי הבורא התעלה, שאמר לו מלא קרנך שמן ולך שלחך אני שייק את הלחמי, כל שכן שיהיה זה מתואר בזולתו שלא בציווי השם לו. אנחנו ממשיכים הלאה, אחרי שראינו את היסוד ואת הבסיס לדבר הזה, אין לסמוך על הנס, מי שרוצה יראה פה את המלווין, שממשיך ומפרט את העניין הזה. עגלת בקר, את זה כמובן צריך להביא לקורבן, צריך לעשות איזשהו עניין מיוחד, ואז מה הוא אומר לו? וקראת לישי, שם בבית לחם, תגיע למשפחה של ישי, וקראת לישי בזבח, ואנוכי הודיעך את אשר תעשה, ומשכת לי את אשר אומר אליך. שימו לב למסתורים, מה שמדיאל שאל קודם, מה הוא עושה לו את כל העניין הזה. איזה מסתורים יש פה, ואנוכי הודיעך, ומשכת לי את אשר אומר אליך. אז תגיד לי כבר, מה אתה עושה את כל העניינים? מה אתה עושה את כל העניינים? לא, בכיתה ג' היו משחקים ב-X, וזה איזה נקרא. אולי משהו כזה, אתם מחזירים אותי לימי צעירותי בתל אביב הקטנה שלנו. אז אומר לנו הרד"ק, תשאר ככה, זה בסדר. אומר לנו הרד"ק, ברוך השם, שמחה פה בשיעור, על זה אני שמח יותר מהכל. שלומדים תורה בשמחה זה שווה יותר מהכל, מה אנחנו צריכים ללמוד בראש כבד? אומר הרד"ק בפסוק ג', אומר הרד"ק בפסוק ג', ולמה לא אמר לו, זה מה שקורה כשבבית מכינים את השיעור ממהדורה אחת של מקראות גדולות ובספרייה של הישיבה יש מהדורה אחרת ומתחילים לחפש את הרד"ק. את אשר אמר אליך, ולמה לא אמר לו מתחילה שימשך דוד? למה לא אמר לו מתחילה שימשך את דוד? אמרתי לך שאני אתן תשובה על זה. כדי שידעו כולם מהשם הוא ויראו כולם כי לא בחר בכל בני ישי אלא בדוד. כי בפני כל העומדים שם נאמר לו על פי הנבואה. אם מראש הוא היה הולך למישהו ספציפי, אז היו אומרים אולי יש לו איזה קשר איתו, אבל אם כשהוא יעמוד שם לפני כל הילדים, הוא תכף נראה מה הוא עושה, אז כולם ידעו שזה מעט הקדוש ברוך הוא, וממילא הדבר הזה יבוא לידי ביטוי בצורה הכי טובה. ויבוא בית לחם, הוא מגיע, ויהיה שמואל את אשר דיבר השם, ויבוא בית לחם, ויחרדו זקני העיר לקראתו ויאמר שלום בואך. אומרים המפרשים שכל אימא שהוא היה מגיע, היה איזו סיבה. הוא לא מגיע סתם. אין דבר כזה, הוא נביא. אז הוא מביא את דבר השם, הולך להיות פה משהו.
שמואל, עושה מודיעין עם כל הארץ.
נכון, אבל מוסרים הודעה. היום יגיע לפה, מחר יגיע לפה. פתאום בהפתעה מוחצת כזאת הוא מגיע. אז ויאמר שלום בואך, הם
מה קרה? היום השלום נסבח להשם באתי, התקדשו, ובתם איתי בזרח, ויקדש את ישי ואת בנה, ויקרא להם לזרח. באים מבואם, וירא את אליאב, ויאמר אך נגד השם משיחו. פלא פלאים, הוא רואה את אליאב, בחור, הבן הגדול של ישי, הוא אומר נגד השם משיחו, מה זה משיח? משיח זה כאן שהם משכו אותו בשם המשחה. אז הוא אומר, מיליתי את קרני ושמן, הנה, אותו אני צריך למשוח, הוא צריך להיות המלך. נגד השם משיחו.
הוא לא אומר את זה בכל, הוא אומר את זה לעצמו, נכון?
אומר את זה לעצמו. אוקיי, הוא אומר השם אל שמואל, על כבד אל מראו ואל גובה קומתו, כי מייסדים וכי לא, אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, ואשר יראה ללבד. כמה הדבר הזה קשה לנו בחיים. כמה אנחנו מאפיינים אנשים על פי איך שאנחנו רואים אותם, על פי מה שהם לובשים, על פי איך שהם הולכים, על פי איך שהם יושבים. אז הוא מלמד אותו, הוא מלמד אותו, והוא לא סתם מלמד אותו. מה אנחנו מכירים כשהלכו למשוח את שאול? מה כתוב שם? כי לנביא יקרא לפנים הרועה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מי הרועה? אתה חושב שאתה הרועה? אני אראה לך שאתה לא רואה שום דבר. הראייה שלך היא בסדר גמור, אתה תלך לרופא עיניים, הוא יגיד לך שאתה רואה בסדר גמור. אבל פה מדובר על ראייה פנימית, מדובר למשוח מלך עם ישראל. אז הוא רואה את אליאב, הוא רואה לפניו את הבן הגדול של ישי, אמרו לו לבוא, הוא לא יודע כמה ילדים יש לי אישה, הוא רואה בחור לעניין, ישיבניק, בדניש, הסברניק, לא יודע איך שאתם רוצים לקרוא לדבר הזה, הוא אומר, קדימה, נחטוף אותו, זה מצוין. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא מתאים לי. ויקרא ישי אל אבינדב, ויעבירו לפני שמואל, ויאמר גם בזה לא בחר השם. איך הוא ידע? השמן לא ביעבע. השמן כאילו נשאר על... נשאר הלומדו, לא קרה שום דבר כשהם הגיעו. ויעבר ישי שמה, שמה זה שם של אחד מילדי ישי. ויאמר גם בזה לא בחר השם. ויעבר ישי שבעת בנה לפני שמואל, ויאמר שמואל אל ישי לא בחר השם בהם. זאת אומרת, אומר לישי, תוציא את הילדים שלך, הוא הנביא, הוא מוציא את הילדים, מעמיד אותם בשמואל. וזה, לכאורה, משהו מאוד מוזר. הקדוש ברוך הוא אמר לו אתמול, מה? לך לישי ושם תמשך מישהו למלך. הוא מגיע לישי, ישי אומר לו, אני מוציא את כל הילדים. הוא רואה שלא קורה שום דבר, הוא מבין שלא הם האנשים, אז מה עושים עכשיו? אז הוא בתמיעה עצומה. ויאמר שמואל אל ישי, תמו הנערים? מה, באמת הוצאת את כל הילדים שלך החוצה? ויאמר, שימו לב, זה פסוק ליועצות, זה פסוק למורים. ויאמר, עוד שער הקטן והנה רואה בצון. שמע, יש לנו עוד ילד אחד, אבל הוא לא... הוא נמצא שם, הוא רואה בצון, הוא בחוץ, הוא לא בבית. אז איזה דיבורים האלה? איך יכול להיות דבר כזה? מאיפה מגיע דבר כזה? ויאמר שמואל אל ישי, שילחה בכחנו, כי לא נסוב עד בואנו אינה. מה, ניסע לפה עוד פעם? תביא אותו כבר. תהפכו לרגע את הדף שלפניכם, ובואו נראה סיפור מתח. סיפור מתח כפשוטו. ילקוט המחירי במקום מספר 6. ילקוט המחירי.
היי, אבל למה הוא הוציא אותו? למה הוציא אותו ל...
תכף תראה, למה הוציא אותו?
אותם, כאילו, את הילדים. הוא לא ידע כלום, אמרנו, נכון?
כן, הוא רק אמר לו, תוציא לי את הילדים. אז הוא הוציא אותם.
אה, הוא אמר לו להוציא את הילדים?
כן. הוא אמר לו שהוא בא אליו, ובאי בבואה, התקדשו בתם איתי בזבח, ויקדש את ישי ואת בניו, ויקרא להם לזבח. הוא קורא להם.
מאיפה למדו את מה שהרב אמר על הביאבוע השם?
מה?
מאיפה לומדים את מה שהרב אמר על הביאבוע של השם?
מאיפה לומדים את מה על ביאבוע השם? כתוב בפרשנים. הוא הבין שלא קורה משהו, הכל נשאר רגיל. על הפסוק בתהילים, אבן מעשו, הבונים הייתה לראש פינה. אני מבטיח לכולם שאתם תזכרו את המדרש הזה, עד זקנה ועד שיבה. אין באבון חוללתי, מלא קטין בשני ווים. בלי גבת ריה מורה במערב. אחד אמר דוד בן אהובה היה, אחד אמר דוד בן שנואה היה. כיצד? ישי ראש לסנהדרין היה, ולא היה יוצא ונכנס אלא מאוכלוסה ב-60 ריבו. אתם יודעים שיהודים פשוטים, אין לבד ברחוב. פעם, כשאתם רואים התקהלות, כל אחד שואל, מי זה הולך פה? כי ככה זה, יש התקהלות, מתחיל להסיק. מי הגדול היחיד שהולך לבד? רבינו, לא מזכירה, לא עוזרים, לא מנהלים, לא כלום. ידעי פשוט. כל התורה כולה הולכת, באה, עוזרת, יושבת. כל עובד רץ, היום אחרי צהריים פוגש אותו, מה יכול לתת את המכתב הזה בשמחה, אהבה, יישר כוח, איך סיפר אחד השבושים שהיה פה בשבת, אז הוא אומר, כששאלנו אותם איך הייתה פגישה עם רב אבינו, הוא אומר, כל החבר'ה שלי ביישוב ידעו שאני בא לישיבת הכותל, צידו אותי בשאלות, ואני שאלתי, ועכשיו מוצא שבת, אני חוזר, אני אומר להם שאני דיברתי עם הרב מרנצל, וזה התשובות לשאלות שלהם, קרני תעלה מאוד מאוד. לא פחיר אלא קרני, בסדר. בקיצור, והיו לו, תסתכלו מה זה, יוצא באוכלוסיה, והיו לו 60 בנים גדולים, הוא פירש מאשתו ג' שנים, 3 שנים הוא לא חי חיי אישות עם אשתו. לאחר 3 שנים, הייתה לו שפחה נאה ונתאבה לה. אמר לה, ביתי, תקני עצמך הלילה, כדי שתיכנסי אליי בגט שחרור. את שפחה, אני אתן לך גט שחרור, ממילא אני אתחתן איתך, אני אבוא עלייך להתחתן איתך. עכשיו, השפחה הזאת נבנה מאוד. אמרה, מה? אז לא יודעת מה, יש פה בעל ואישה, העסק שלהם בינם לבין עצמם זה עסק שלהם. מה אני צריכה להיכנס פה לתוך כל הפלונטר הזה? הלכה השפחה ואמרה לי גברתה, הלכה לאשתו של ישי, ואמרה לה, עכשיו כמובן, למה ישי לא בא לאשתו 3 שנים? כי התחדשה ההלכה של עמוני ולא עמוני, מואבי ולא מואבי, אולי עדיין מותר לו לחיות חיי אישות עם אשתו, אולי הילדים שהם מביאים לעולם הם ילדים פסולים. הלכה השפחה ואמרה לי גברתה, הצילי עצמך ונפשי ואדוני מגיהנום. אמרה לה, מה אתה? מה קרה? סך עלה את הכל. אמרה לה, ביתי, מה אעשה? שהיום 3 שנים לא נגע לי. זאת אומרת, אנחנו לא חיים כמו בעל ואישה. אמרה לה, אתן לך עצה. לכי ותקני עצמך ואף אני כך, ממש הסיפור של לאה ורחל, פשוטו. תקני עצמך לכך ואף אני כך. ולערב, כשיומר סגרי הדלת, תיכנסי את, מי? האישה החוקית, ואצא אני, והשפחה תצא. וכך עשתה. לערב עמדה השפחה, וכיבתה את הנר, באה לסגור את הדלת, נכנסה גברתה ויצאה היא. עשתה עמו כל הלילה, ונתעברה מדוד, ומתוך אהבתו על אותה שפחה יצא דוד אדום מבין אחיו. מכאן אמרו חכמים, צריך אדם לקשט את עצמו ולעמוד כנגד אשתו בשעה שהיא עולה מבית התבילה. לתת חודשים ביקשו בניה להורגה ואת בנה דוד. מה זאת אומרת? הילדים יודעים שהאבא לא חי עם אמא שלהם. אז איך פתאום היא בהיריון? מה זה רוח הקודש נכנסה פה? לא עברנו לדת הנוצרית. אז נראה לי מה קרה פה? איך האישה הזאת היא בהיריון? איך היא צריכה ללדת ילד? הרי היא ובעלה לא חיים חיי אישות. אז ביקשו להורגה ואת בנה דוד.
זאת אומרת, הם לא כמה אנשים בעצם.
מה?
כמה אנשים.
לא, אתה לא אחד.
לא, פה מדבר משם. כיוון שראותי. שנייה, כיוון שראו, שנייה. כיוון שראו שהוא אדום, אמר להם ישי, הניחו לו, אומר ישי, תניחו אותו, ויהיה לנו משועבד ורועה צאן. והיה הדבר טמון עד כ"ח שנה. כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא לשמואל, לך אשלחך אל בית ישי על החמי, כיוון שהלך הקרבו לו את אליהו, כיוון שראו המלך נגד השם משיחו, אמר הקדוש ברוך הוא אל תבט אל מרק, בקריב השני והשלישי עד 7 בנת, אמר שמואל לישי, תמו נערים, אמר לו תמו, אמר לו הקדוש ברוך הוא אמור לו, לך ואשלחך אל ישי ואתה אומר תמו, אמר לו עוד נשאר הקטן והוא רואה בצון, אמר לו שלח ואביהו, כיוון שבא, מתנה ביטון תשובה לשאלתך, כיוון שבא התחיל השמן לבצבץ ועולה, אמר לו הקדוש ברוך הוא לשמואל, שמואל אתה עומד ומשיחי עומד, קום משחהו כי זהו, פינה השמן על ראשו ונגרש באבנים טובות ומרגניות, חזר הקרן מלא כשם שהיה ויורד על פינדותיו, וישי ובניו היו עומדים ברטט ואימה, אמרו לא בא שמואל אלא לבזותינו, ולהודיע לישראל שיש לו בן פסול. ואימו של דוד צמחה מבפנים ועציבה מבחוץ, כי היא יודעת את האמת. כיוון שנטל כוס ישועות, שמחו כולם. עמד שמואל ונשקו על ראשו, פתח ואמר, השם אמר אליי, בני עתה, אני היום ילדתיך. באותה שעה אמרה אימו, אבן מעשו הבונים, אותה אבן שמעשו הבונים, עכשיו, בונים עכשיו ישיבת הכותל. מה זה אבן מעשו הבונים? כשהיינו צעירים ונחמדים, אז הבניין שהיום גרים בו האברכים, זו הייתה הפנימיה הראשונה של הישיבה, כשחזרנו מהצבא, הוציאו אותנו מבתי מחסר ומושב סגנים וכל מיני מקומות, שמו אותנו שם. מה הייתה רחבת הרובע? הייתה מסתתה. כל בוקר, בשש בבוקר, היו מגיעים ערבים, והיו מסתתים את האבנים שבהם נבנתה הישיבה, שבהם מוצף הרובע, שבהם נבנה כל הדבר הזה. עכשיו, הסתת לוקח את האבן, והוא אומר, אבן לא טובה, הוא מזיז אותה. אבן מעשו הבונים, האבן שהבונים אמרו שהיא לא טובה, הייתה לראש פינה. מה זה ראש פינה? ראש פינה זה אבן שכאילו מחזיקה עוד אבנים. אותו ילד שבאו ואמרו, מה כתוב בתהילים? מוזר הייתי לאחי. מה אנחנו אומרים? ממזר הייתי לאחי. חשבו כולם שהוא ממזר. הייתה לראש פינה. פתאום הוא נהיה המשיח. אני מסיים. אני מסיים. אין לנו רבו ישראל, 7:22, חייבים לרוץ. זמן שאלות אחר כך. כיוון שנתן כל פשוט, סמכו כולם, עמד שמואל ונשקו על ראשו. פתח ואמר, השם אמר אליי, בני אתה, באותה שעה אמרה, אמרו, אבן מעשו הבונים, הבנים כתיב, אמרה, אי בן, אי בן שמעשו אותך אחיך, היית לראש פינה, ועלית על כולנה. אמר לו, בניה, ואת השם היית זאת, לפיכך זה היום עשה השם בגיל אבני שמחה בו. אל תגידו לי שזה לא סיפור מתח. אם חזק לא היו אומרים את הדבר הזה, ואני הייתי בא פה לשיעור ואומר את הדבר הזה, הייתם אומרים, נהיה מהמחקרים, תנ"ך בגובה עכביש, תנ"ך בגובה עכברים, תנ"ך בגובה זה, יאללה, תוציאו אותו מפה מהר. אבל זה חזל, אתה אומר את זה גם ככה. אבל חזל באים ואומרים את הסיפור הזה, זה סיפור מרטיט ומבחין הסיפור הזה. מה היה עם דוד המלך? ממילא הכל מובן, אנחנו רוצים, חייבים לגמור את הפרק, לא נחזור על הבדיחות למה צריך לגמור את השיעור בזמן, וממילא, וישלח, אז אני בפסוק י' א', ויאמר שמואל אל ישי, התמו הנערים, ויאמר, עוד שאר הכתום, תראו מה זה ילד דחוי, לא מביאים אותו בכלל הביתה, הוא גם באיזה מחסן מאחורי הבית, וכשצריך להוציא את הצון, הוא זה באיזה גבעה שמה, בגבעה נטושה, וכשצריך להוציא את הצון, הוא זה שמוציא אותם. הוא לא נחשב בכלל חלק מהילדים. זאת אומרת, שולחים לו אוכל, אבל לא מסתדרים לו מקום בשולחן. איכשהו מסתדרים עם העניין הזה. ויאמר שמואל אל ישי, שמחה וכחנו, כי לא נסב עד גויינו פה, וישלח ויביאו והוא אדמוני. ראינו למה? עם יפה עיניים וטוב רואי, כמה מושג הראייה בפרק הזה. שמואל הוא הרואה, השם יראה ללבד, האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבד, והוא טוב רואי, ויאמר קום אשחהו כי זהו. ויקח שמואל את קרן השמן, וימשך אותו בקרן בכלל, ותצלח בו על השמן דוד מהיום ההוא ומעלה, ויקום שמואל וילך הרמתה. זאת אומרת, מה קרה פה? יש מלך בישראל, קוראים לו שאול, אמרו לו שהוא הפסיד את המלוכה, אבל בפועל לא עשו שום דבר, במחתרת משכו מישהו אחר למלך, בנסיבות מאוד מאוד מיוחדות, לפי מה שאומרים לנו חז"ל, באים למשפחה וכל הילדים מתייצבים במדי א' בטור וכולם בטוחים שזה מדבר עליהם, אומרים לא, לכו תביאו את הילד הזה שם מרחוב, משם מביאים את העניין הזה, ורוח השם שרה מאים שאול, הפסוק הזה ילווה אותנו, דמות טרגית שאול המלך, דמות טרגית, צדיק גדול מאוד, ורוח השם שרה מאים שאול וביעתתו רוח רעה מאת השם. זאת אומרת, קרה פה משהו. ברגע שמשכו את דוד אצל שאול, בלי שאנחנו יודעים למה מתרחש משהו, איזה רוח רעה נכנסת אליו. ורוח לשאול אליו, הננה רוח אלוקים רעה מבעיתך. יאמר לה, אדוננו, עבדיך לפניך יבקשו איש, יודע מנגן בחינו, והיה ביות עליך רוח אלוקים רעה, וניגן בידו וטוב לך. אם זכיתם, אני מניח שרוב האנשים פה זכו להתעדן מתחת לידיו של רופא השיניים, אז בדרך כלל יש שם מוזיקה קלאסית, כדי שלא תרגיש את כל הסיבובים והקדיחות והרעה. מה עושים? ככל שאתה...
כי הרופא עושה עברית קלאסית.
מה זה?
הרופאים
עושים עברית קלאסית. יש כאלה שלא עובדים עם רופאים. כל אחד, כל מי שתלו דר גדילה. אז בקיצור, וניגן בידו בטוב לך. ויאמר שאול אל עבדיו, והוא נא לי איש ביתי לנגן בה ויותם אליי, וים אחד מהנערים ויאמר, אם הייתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חי ואיש מלחמה, ואיש מלחמה הוא נבון דבר ואשתו ואשר נבון. זאת אומרת, כל המעלות שיכולות להיות, אני מכיר אותו. הייתי איתו בסניף, נפגשנו בטיול, היינו בישיבה יחד, לא משנה, הוא מכיר את הילד הזה והוא ממליץ עליו. וישלח שאול מלאכים אל ישי ויאמר שלחה אליי דוד בנך אשר בצאן, תראו מה קרה פתאום. פתאום הילד הדחוי הזה הפך להיות דמות נושא להערצה. שמואל הנביא מגיע ומבקש אותו. פתאום שולחים מבית המלכות, אנחנו רוצים אותו כי הוא יודע לנגן. מה קרה שם בבית? איזושהי מהפכה. עכשיו, כשדוד הולך לנגן שם, הוא יודע כבר שהנביא משך אותו למלך. הוא כבר יודע שעשו איתו משהו. ויקח ישי חמור לחם, חמור לחם ונות יין וגדי עזים אחד, וישלח ביד דוד בנו אל שאול, כי שאול בינתיים מלך, ויבוא דוד אל שאול ויעמוד לפניו, ויעבר מאוד ויהי לו נושא חנים. וישלח שאול אל ישי לאמור, יעמוד הדוד לפניי, כי מצא חן בעיניי, תמצא לך איזה רועה צאן אחר, מתאים לי, אני רוצה שהוא יהיה איתי, זה טוב לי מאוד. והיה ביות רוח אלוקים אל שאול, ולקח דוד את הכינור וניגן בידו ורחב לשאול, וטוב לו, ושרה מעליו רוח הרעה. זאת אומרת, במידה מסוימת, השלווה הזאת חוזרת באופן מסוים אל שאול, וכמובן שאז דוד חוזר הביתה, כי צריך אותו למקרים מיוחדים, כשאין מקרים מיוחדים הוא חוזר, כן.
הרוח שאול חוזר בהרגעי שדוד מנגן, או לא משנה
מי מנגן מנגן? תשמע, אני לא יודע, אבל זה ברור שהקדוש ברוך הוא מפגיש את שניהם לפעולה אחת.
זה משהו פשוט,
שזה, זה פה, אנחנו נראה שזה קטעים טעונים וקשים מאוד מאוד מאוד. גם לא הספקנו את כל מה שרצינו, אבל חייבים, מה יש לנו עוד? כן, זמן השאלה שרצית לשאול.
שתי שאלות, קודם כל, אם רואים פה כזה מסר של דוד עולם הבכורה וכו', משפחה של נצר כאילו, אלה כמה של הבית. איך אני מסדר? גיבור חי, אם הוא חי אותו, איך הוא רואה צאן?
כי אתה רואה ששלחו אותו לראות את הצאן, לשמור עליו, שלא יערדו את הצאן, שלא יחלפו, שרואים אחרים לא יגנבו אותה. הוא גילה כל מיני כישורים, אבל הם...
אתם לא מכירים את הכישורים שלו, ההוא החבר שלו מהמילים יודע הכל.
זה היה גילו, אבל הוא
יודע כל מיני. כי בבית, כמו שאמרנו, היה ילד כפות, זאת אומרת, בבית באמת לא התייחסו לנו, אתה רואה שכששואלים, תמו הנערים, אומרים כן תמו, אבל אתה יודע מה, בעצם יש לנו עוד איזה חם מספר. איזה הורים מדברים כך על ילד?
ועכשיו את כל הסיפור כזה אני כאילו, הייתה אותה עם מואביה, הייתה עם כל הילדים ודוד, או שום אימא אחרת?
לא, מאותה אימא.
מאותה אימא ואותו אבא?
כן.
מה
קדימה משרת? אז למה לא גילו להם?
ומה עם הקטע שאמרו שישי הוא באמת
במעמד הצחר? הוא רצה לבוא על המשרתת. אז המשרתת באה והבינה לאיזה בור היא נכנסת, אז היא אמרה לאישה החוקית, היא אמרה, תשמעי, בוא נעשה את התרגיל הזה, נתחלף בלילה, הוא יחשוב שהוא נכנס איתי, בפועל אני יצא, ואת תיכנסי.
אוקיי, אז בעצם מה הייחוד בעצם שהתקנה של המעבירים התקנה?
אבל הם חשבו.
אחרי שהם נולדו, אז מאותו רגע הם שגיגות מעבירים והוא גדול מעבירים.
לא, 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 לא. התקנה הייתה, התקנה לא הספקת
מעבירים. מעבירים ולא מעבירים.
יש פה בדף, יש פה בדף את הגמרא בירכבון, שמדברת על כל הדבר הזה. גם הם היו מותרים. למה? כי דרשת חז"ל, המונית ולא המונית, מואבית ולא מואבית. ונראה לרות, הרי מה קרה שם באותו לילה בגורן? בועז, רות התעברה מבועז, ונולד, מי נולד?
ישי.
לא ישי.
עובד.
עובד, ישי, הוא אבי ישי, אבי דוד. הסבא של הדבר הזה. אבל העובדה שהוא נולד, הוא לא נולד מהמוני, הוא נולד מהמונית.
ישי ראש הסנהדרין לא לימד את הילדים שלו מה הלכה בכלל.
לא, זה פשוט
ללמוד מבלעת. אז הם כאילו...
הם היו בסדר, לא הייתה להם
דבר. אז מה העניין שלו?
הוא חשב שאולי הם לא בסדר, ולכן הוא פרש מאשתו, אבל הוא פרש הוא בסדר, כי הדרשה...
אז מתוך את זה שהוא פרש מאשתו, הוא הפך ילדים למודם?
כן. כן, ואז הם חשבו שדוד ממזר, כי לכאורה הוא פרש מאשתו, אז איך פתאום נולד דוד?
אז איך האשתה...
לא, אם מישהו מאוד...
איך האשתה, האמא שדוד הסכימה, זה ממזר.
למה זה? זה בעלה.
אז למה היא מגיעה לבעלה כזה? אני כולה חושב שאולה שלהם, באמיתי. כאילו, למה אני
לא רוצה להיות איתה?
אוקיי, אז שאתה, אוקיי, תראו את בסדר, את המילה, כי היא שמחה, אם לא...
התבלר למפרש, זה בסדר. כי אבינו עמית ולא עמית.
ואם מישהו עמודה, וואי, לא. אז אם זה למפרש, אז למה היא הייתה איתו?
היא הייתה אשתה, אבל הוא פרש ממנה, הוא לא רצה לחיות איתה, הוא חשב שזה לא בסדר.
אני אומר אם זה דבר חטא, אם זה דבר חטא היא לא הייתה עושה. ואם זה דבר מצווה, אז היית שמחה בזה ומפרסמת את זה. או מצווה או רשות.
אבל יכול להיות שהיא הייתה מפרסמת את זה, אז למה בעלה פרש ממנה שלוש שנים?
זה מחלוקת, זה לא מוכרע באותו זמן שהמעמוד ולמונית. הוא בעצמו כמו החמיר על עצמו.
הייתה אומרת אולי לא, לילדים, לא מה, זה גם לשון הרע, לבן.
עושים בגילת רות, מדבר על הנקודה הזאת, הנקודה הזאת יצאה בפעולה. זה נקודה מאוד בעייתית מה קורה. לכן אותו פלוני אלמוני לא רצה לייבם את רות. למה הוא לא רצה? פן השחית את זרים. כי ההלכה הזאת לא הייתה מפורסמת.
עכשיו
אמא
שלו
הייתה
צדיקה, אמא
של דוד?
מה אמא
שלו? היא הייתה אישה, היא הייתה אישה, והכל היה בסדר. בעלה פרש ממנה, כי הוא חושב שזה לא בסדר. התברר שזה בסדר. כן.
יכול להיות שאישה הייתה, לא שסנים דרים, וגם מישהו שלא
חזק, נהג בצורה
כל כך...
איך יכול להיות שמה
אישה?
שהוא לא התגרש ממנה, והיא פתאום יולדת, אז היא באה עליה.
לא באמת,